יש לי מזכירה שאוהבת לחסוך בעצים, ויש לנו מחזור במשרד וכל הדברים היפים, אבל היום בדיוק כשאני הוצאתי את הדפים האלו היא לא הייתה, אז פשוט הוצאתי אותה. בדרך כלל היא אומרת, תצלם משני הצדדים, ככה תחסוך נייר וכל מיני דברים, אבל היא בדיוק לא התנקלה, אז יאללה, אני הכנסתי ו...
לפעמים של השבוע הבא, תעשה על הטבע שני.
יפה, זה מה שהיא בטח תגיד לי גם. יש לי מזכירה קיבוצניקית ממש, כלומר היא גרה בקיבוץ והיא חברת הקיבוץ, זה נדיר. הרבה אנשים גרים היום בקיבוץ והם לא חברי הקיבוץ.
איזה קיבוץ?
במגדל עוז. אז היא ככה ממש ככה מעורבת באדמה, לכן היא... מלמדת את כל המשרד מה זה מחזור וכל מיני דברים, זה משהו מעניין. אין לנו כוסות חד פעמיים לדוגמה במשרד. מה אין? מעניין.
אה
כן? כן, כולם מביאים כוס.
שותים
עליהם? כן, יש לנו, הכל בסדר.
נו נו.
לא, זו שאלה שלא שאלתי עדיין. מחר. טוב רבותיי, שבוע שעבר אני הצגתי בפניכם את בוזגלו, שישב בידי בטיסה פנימית, באחת הטיסות שלי האחרונה, ו... הוא בעצם לא היה לו כיפה על הראש, וסך הכל לא חשבתי שהוא יהודי, אבל הגישו שתייה, והוא שאל אותי, מה מברכים? בורי פרי העץ או שהכל? ואמרתי, שהכל. אז הוא אמר לי, הוא התחיל להתפלפל איתי, למה זה שהכל, אולי זה יכול להיות בורי פרי העץ. בשבוע שעבר ראינו את הלמדנות מסביב השולחן הזה. כן? תוכל לשמוע את זה באינטרנט. בכל אופן, תוך כדי שיחה, אני אומר לו, תשמע, אתה יושב לידי, אין לך כיפה על הראש, ואתה מצטט ראשונים, אתה מצטט גמרות, אז בלשוננו אתה בעצם דתל"ש? אז הוא אומר לי, לא בדיוק. אני שומר על מצוות דאורייתא. אני לא שומר על מצוות דרבנן. אמרתי לו, לדוגמה, אז הוא אומר לי, בוא ניקח את שבת, סיפור אמיתי. בשבת אני לא מחלל שבת מדאורייתא, אני לא מדליק את המכונית, אני לא מדליק את האור אם זה אור רגיל ולא פלורסנט, אין לי בעיה, לא מבשל, בסדר גמור. מצד שני, אני לא שומר על מצוות דרבנן. אז אם אני רוצה לעשות איזשהו מלאכה דאורייתא, איך אני עושה אותה? לא, איך עושים מלאכה מדאורייתא בשבת ואתה חייב מדרבנן? בשינוי, מה עוד? כלאחר יד, שניים שעשרוע. הבחור היה בקיא בכל זה, למדן עצום, כמו שאמרתי, בלי כיפה. זה הבן אדם שישב לידי. אז התחלתי לחשוב לא רק על הברכה, על מיץ תפוזים, התחלתי לחשוב, האם הבן אדם הזה הוא מר לכל התורה כולה? דהיינו מחלל שבת, כן או לא? הרי הוא בא ואומר לי, אני לא מחלל שבת מדאורייתא, אני רק מחלל שבת מדרבנן, והוא מספיק בקי כדי לדעת מה זה דאורייתא, מה זה דרבנן. שאלתי אותו, איך אתה מזיז מוקצה? הוא אמר, את כל היתרים איך להזיז מוקצה.
אבל גם דרבנן זה דאורייתא בעצם.
נראה. התחלתי לחשוב על הנושא הזה, ואתם הערב תראו את מחשבותיי בנושא. כי זה באמת, אני חייב להגיד, אני התעסקתי בחיי עם המון אנשים לא דתיים, גם עם דתל"שים, גם עם חרדים לשעבר, מעולם לא פגשתי בן אדם כזה. דהיינו, מצוות דאורייתא לא, כן, מצוות הרבנן.
אבל למה
הוא... לא הספקתי לשאול אותו, למה בעצם הוא הגיע לדבר הזה. דווקא בסוף השאלה אני אגיד מילה בדיוק מה אני חושב עליו באמת. אז קודם כל בוא נדון מבחינה הלכתית, ואז אני אגיד את דעתי על הבן אדם הזה. מבחינה הלכתית, אין ספק, במקור הראשון בדף, בעירובין דף סמך ת' עמוד א' לעמוד ב', שבעצם הגמרא בעירובין משווה בין מומר, עובד עבודה זרה, ומחלל שבת. הגמרא מגיעה למסקנה שבעצם ישראל מומר זה ממש מחלל שבת בפרהסיה. זה לא רק אדם שהמיר את דתו, כשמו כן, מומר המיר את דתו, אלא גם מחלל שבת בפרהסיה יש לו את אותם הלכות. מה זה אומר למעשה? למעשה, אם היהודי הזה שמחלל שבת נוגע ביין, איך נקרא היין עכשיו? לא יקווה הגולן, לא חברון, לא יין די זול שקונים ברמי לוי, איך נקרא? יין, לא בדיוק, סתם ינם, קרוב, סתם ינם. אם הבן אדם הזה שוחט, אנחנו דנים את שחיטתו כמו כאילו שחט אותו גוי, שחיטתו פסולה, וכן הלאה וכן הלאה, לא מצרפים אותו למניין, כל מיני דברים. הוא בעצם מבחינתנו מומר, דהיינו גוי, אוקיי? הגמרא מגיעה למסקנה שהעבודה זרה ושבת כי הדד איננו שמע מינה. דהיינו, הן בעצם באותה דרגה. אוקיי? עכשיו, זה לא נושא השיעור הערב, אבל הבאתי פה את החזון איש המפורסם, שבא ואומר שבזמננו, והחזון איש נפטר ב-1953, בזמננו, אומר החזון איש, אין דבר כזה שנקרא מחלל שבת בפרהסיה. במילים אחרות, כל יהודי שאיננו שומר שבת, אין לו את ההגדרה ההלכתית של
מומר.
למה? החזון איש מציע, מכיוון שאנחנו דנים בדור, אנחנו עכשיו גרים בדור שהוא לא בדיוק איי-איי-איי מבחינה רוחנית. הוא מדבר על כך שאין כבר ניסים. הוא מדבר שאין בת קול יוצא מהשמיים. הוא אומר שצדיקי הדור אין השגחה פרטית נראית לעין. נקרא כל מיני סיבות. אנשים לא שומרים מצוות. אבל הם לא מגיעים לדרגה של מומר, מכיוון שהם לא עושים זאת כמרד על היהדות, אלא עושים זאת בגלל כל מיני סיבות אחרות. נוחות, אולי האופנה המקומית, יש המון מקומות בעולם וגם בישראל שבה אם אתה שומר שבת, לא נעים להגיד, אתה בעצם מוזר, אתה ממש מוזר, אתה ממש יוצא מן הכלל. לכן אומר החזון איש, אי אפשר היום לדון את כל מה שאנחנו קוראים חילוניים כמחללי שבת בפרהסיה, דבר שהוא חוזר עליו גם בהלכות דעות. אז בסופו של דבר הוא אומר שאם אדם כזה נוגע ביין, כנראה שהיין יהיה כשר. אם הבן אדם הזה שוחט, כנראה ששחיטתו כשרה. והרב קוק כמובן אומר אותו דבר בעקבות הראייה, הוא אומר בדיוק בעצם את אותו דבר מסיבה אחרת, הוא כותב שהם אנוסים, והם לא עושים את זה מרסון, הם עושים את זה בגלל נוחות, בגלל כל מיני סיבות אחרות. בסופו של דבר, זה לא נושא השיעור הערב, כולנו יודעים את הסוגיות האלו, החילוניים של היום אי אפשר להגדיר אותם כמחללי שבת בפרהסיה, אוקיי? רק בסופו של דבר ציטטתי את השולחן ערוך ביורי דעה שמבדיל בהלכות שחיטה בין כמה מוממרים. כידוע לכם, יש לנו מומר לתיאבון ויש לנו מומר להכיס. מה ההבדל בין מומר לתיאבון ומומר להכיס? יש לנו שתי אנשים שיושבים פה, שניהם אוכלים חזיר. אומר השולחן ערוך, זה מומר לתיאבון, זה מומר להכיס. מה ההבדל? כן, שניהם אוכלים חזיר, מה ההבדל ביניהם? אחד אוכל חזיר כי טעים. הבן אדם תקוע בשדה תעופה, אין אוכל, אז הוא הולך למסעדה הטריפה, המסעדה הלא כשרה, וקונה. למה? כי הוא רעב ואין מסעדה כשרה. זה נקרא מומר לתיאבון. אוקיי, בן אדם, אני יודע מה, לא עלינו, גר עם החברה שלו לפני הנישואים, עובר עבירה. למה? לא בגלל שהוא מורד נגד הדת, לא בגלל שהוא מורד נגד הקדוש ברוך הוא, הוא אפילו לא יודע איך למרוד נגד הקדוש ברוך הוא. למה הוא עושה את זה? כי כיף. כי זה כיף, כי ככה. כלומר, זה מומר לתיאבון. מומר להכעיס לעומת זאת, זה אדם שבכל מיני נפשו עושה את זה כדי למרוד. אוקיי? ובגלל כל הסיבות האלו, החזון איש, הרב קוק ואחרים, כנראה שרוב רוב רוב רובם של כל מי שאיננו שומר שבת בעולם, גם אם הוא יהודי, נקרא מומר לתיאבון, במקרה הגרוע ביותר, ולדעת החזון איש הוא לא מגיע לרמה של מחלל שבת בפרהסיה.
החזון איש, אני יכול להבין את רב קוק, אבל דווקא החזון איש מדבר על דברים שבכלל בזמן הגמרא הזאת, זה גם לא היה, כאילו לא היה השכחה, כאילו
אני רק הבאתי פה את ממש תמצית, אבל החזון איש מדבר שם שבזמן הגמרא היה בת קול, לפחות בזמן הגמרא היה בת קול. חוץ מזה, בזמן הגמרא היו כל מיני ניסים, כמו המקרה הידוע של תנורו של אחנאי.
אז מה, אנחנו נגיד אם יש ניסים היום, אז אנחנו נשאר לחזור לזה, כאילו
אני לא חושב שזה הכוונה של החזון איש. החזון איש אומר, אם היה סביבה רוחנית כבירה, אז בן אדם אחד מוציא את עצמו והולך לחלל שבת, זה מה שהגמרא אומרת מחלל שבת בפרהסיה. לעומת זאת, כאשר בעצם אין רוחניות כל כך כבירה היום,
גם בזמנם כולם שמרו שבת,
בדיוק. היום לבוא ולהגיד שאתה לא שומר שבת, אתה לא יכול להגיד שאתה מוציא את עצמך מדי הכלל. ההפך.
לא, אז זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. העניין, ככה אני הבנתי, הרב קוק מדבר, אבל הוא מדבר ספציפיות.
כן. אני יודע. החזון איש בצורה שונה מהרב קוק בעצם מדבר על כך שאין מספיק סביבה רוחנית בעולם כדי לבוא לבן אדם הזה ולהגיד אתה מחלל שבת בפרהסיה. פשוט אי אפשר להאשים אותו, הוא אומר, כי מה לעשות, אין רוחניות בעולם. אי אפשר לגעת ברוחניות. בכל אופן רבותיי, כל ההקדמה הזאת לעניות דעתי אולי לא רלוונטית לבן אדם שיושב לידי במטוס, מסיבה פשוטה. א', הוא כן גדל דתי, ב', הוא למדן, כן? הוא לא טיפש, מבחינה לימודית יהודית, לא היינו קוראים לו עם הארץ בכלל, כן? ודאי לא בו. אז להגיד על בן אדם הזה, שמע, מסכן, תיאבון, כיף, אני לא יודע, אני מנסה לדמיין מה השבת שלו, מה השבת שלו בבית, כן? הוא בא הביתה נגיד ביום שישי בערב, הוא לא מדליק את האורות כי זה מדאורייתא, אז הוא מכבה את האורות עם יד עם המרפק שלו, כן? הוא לא רוצה להדליק חשמל או לחמם אוכל, אז הוא משאיר פלטה. מצד שני, סליחה, הוא משאיר אש, אבל הוא לא שם את זה על פלטה, לכן הוא מחמם את זה בצורה רגילה. כן, אני מבין, אדם רוצה להזיז מוקצה, הוא רוצה זה כלאחר יד. רבותיי, אני, לא, מוקצה זה עצמו את רבנן. אבל רבותיי, זה קצת שיגעון, לא? כלומר, אי אפשר להגדיר הבן אדם הזה, מסכן, לא יודע מה זה רוחניות, לא גדל בבית דתי, אנוס לרב קוק, אין לו סביבה רוחנית לחזון איש. הבן אדם גדל דתי סך הכל. ההפך, הוא יודע בדיוק איך לא לחלל שבת מדאורייתא. אז להגיד הבן אדם כזה, שהוא במרכאות מסכן, לא כל כך קל. בוא נגיד שאני קורא את החזון איש או את הרב קוק, אני לא רואה את הבן אדם הזה נכנס להגדרות האלה. אז מה באמת הגדרתו של מחלל שבת מדרבנן? אדם שהולך ומחלל שבת כל שבוע אך ורק ברמת הדרבנן. מה ההגדרה שלו בהגלכה?
למה אתה מגדיר את זה רק בעניין של שבת? כי זה לא רק קשור לשבת, זה כל דרבנן, הוא לא מקבל.
אני רק דיברתי אותו, אני מדבר עכשיו על שבת מסיבה פשוטה. אם הבן אדם לא מקיים הלכות אחרות, אז הוא לא נאמן על ההלכות האלו, אבל אין איזה משמעות על כל היהדות שלו.
אם הוא לא מקבל את המסורה.
לא, גם אם הוא לא מקבל את המסורה, אבל כשהוא בא ואומר שאני בעצם מחלל שבת, אז בעצם אנחנו יודעים שיש הבדל בהלכה בין מחלל שבת לבין מה שנקרא מומר למצווה אחת. אם אתה מומר למצוות שחיטה, אז אנחנו לא אוכלים מהשחיטה שלך. לעומת זאת, אם אתה מקיים את מצוות תפילין, אתה יכול לכתוב תפילין? ודאי. אתה מומר למצווה אחת. אתה לא מקיים את המצווה הזאת, אתה לא נאמן למצווה הזאת. לעומת זאת, לגבי חילול שבת, ההלכה היא שבעצם אם אתה מחלל שבת, אני נקרא מומר לכל התורה כולה. לכן אני לוקח את הדוגמה של שבת, כי יכול להיות שזה הרבה יותר קריטי. כי ברגע שנגדיר אותו מחלל שבת, אולי בגלל שהוא לא מקיים את המסורה, אז אנחנו בעצם באים ואומרים שהוא בעצם יצא מחלל היהדות להרבה מאוד הלכות, לא מצרפים אותו למניין וכו' וכו'. לעומת זאת, אם הוא לא מקיים מצווה מדרבנן, אני יודע מה, הוא לא נוטל לולה במשך ששת הימים האחרונים של סוכות. אז אולי לא נקנה ממנו דלת מינים, אבל סך הכל אין איזה משמעות על היהדות שלו.
כן, אבל אם בשיטה הוא לא מקבל שום דרבנן.
לא, 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 הוא לא אמר את זה.
לא,
הוא לא אפיקורס. הוא אומר שבשבת הוא לא מקיים מצוות דרבנן. אוקיי, בסוף השיעור אני אתייחס לנקודה הזאת, כי אני אגיד לך מה דעתי באמת על הבן אדם. עכשיו, מבחינה הלכתית, האם יש לנו בתוך עולם ההלכה התייחסות לבן אדם כזה שמקיים אך ורק מצוות מדאורייתא בשבת ולא מצוות מדרבנן? אם תסתכלו בתחתית דף המקורות, תראו דבר מעניין. הפתחי תשובה. אתם יודעים מי זה הפתחי תשובה? הפתחי תשובה חי במאה ה-19, והפתחי תשובה בעצם אמר שהוא עבר על 180 ספרי שו"ת, והוא כתב סיכום לספרי שו"ת מבחינה הלכתית, מה כל אחד אומר, מתחת לשולחן ערוך. בשולחן ערוך רגיל, מתחת לשולחן ערוך, יש את הפתחי תשובה, שבעצם הוא בא ומסכם את ה-180 ספרי שו"ת על כל נושא ונושא. זה מאוד שימושי. אז על ההלכות שחיטה שבה השולחן ערוך מבדיל בין מומר לתיאבון למומר להכיס, בא פתחי תשובה ומביא מחלוקת מעניינת. בין הבאר היטב מצד אחד, לבין הפרי חדש. הבאר היטב, שחי בבאר היטב הראשון, הרב יהודה אשכנזי, הוא חי ב-1500 ומשהו. אבל הוא לא גמר את הבאר היטב על השולחן ערוך, דורות אחריו גמרו את זה. כי בעצם השולחן ערוך רק נתפס באיזה שנה? 1700 ומשהו גם. אז כלומר לא יכול להיות שהוא כתב את זה על השולחן ערוך. זה מהדורה יותר מאוחרת, אני לא זוכר מי כתב. אבל הפרי חדש אני כן מכיר. הפרי חדש זה הרב חזקי הדיסלווה, אני תמיד אהבתי את הפרי חדש מסיבה מאוד פשוטה. הוא נולד באיטליה, בגלות. הוא אחר כך עלה לירושלים. ואז הוא יצא לשליחות רבנית באמסטרדם, לארבע שנים. אז אני, איך אומרים? תמיד חימם אותי, הפרי חדש חימם לי את הלב. כי יש לי איתו שתי דברים משותפים. השליחות ארבע שנים ונולדתי בגלות. אז הפרי חדש חימם לי את הלב. בכל אופן, הבאר היטב אומר, דאפילו עובר על יסוד הרבנן, אתה בעצם נמצא במדרה של מומר לכל התורה כולה. אם אתה עובר על יסוד הרבנן, אתה מומד לכל התורה כולה. לעומת זאת, הפרי חדש אומר שלא. הוא אומר שבעצם אתה לא נקרא מומר לכל התורה כולה, מסיבה פשוטה, אנחנו יודעים להלכה שאם אתה בעצם מומר בדבר חמור, דבר קל, זה לא אומר שאתה יהיה מומר בדבר חמור. לכן, אם אני יודע מה, אני התראתי בפניך, אמרתי לך, אל תקשור נעליים עם יד שמאל, אל תקשור את הנעל השמאלית לפני הימנית. אתה לא הקשבת. זה אומר שאתה בעצם מחלל שבת? לא, אתה לא שומר על מצווה קלה, אבל המצווה חמורה, כמו שבת, אתה שומר. אז זה בעצם מה שהפרי חדש אומר. יכול להיות שבן אדם שומר על מצוות תורה, אבל לא על מצוות הרבנן. אם תהפכו את הדף, רונן הפנה אותי לתשובה של החתם סופר שאני לא הכרתי, שבעצם מסכים עם הבאר היטב. הוא אומר שאם יש בן אדם שמשאיר את החנות שלו פתוחה בשבת, והוא לא כותב, הוא לא עושה מלאכות תאורייתא, הוא רק עובר על יסוד הרבנן, שנקרא מה? איזה יסוד הרבנן יש אם אתה משאיר את החנות שלך פתוחה בשבת? זה מעניין, היום אנחנו בעצם אומרים, מי זה שומר שבת? מי שלא עובד בשבת. אז אם אדם עובד בשבת, איזה מלאכה הוא עובר? כאילו זה בעצם המדד שמחלה שבת היום, נכון? לא יודע מה אתה עושה בבית, אבל אם אתה עובד בשבת, משאיר את החנות שלך פתוחה בשבת, אוי אוי אוי, זה נקרא חילול שבת. נו, איזה מלאכה זה?
אין מלאכה.
אין מלאכה. זה יסוד הרבנן שנקרא מרקח וממכר, יש אומרים משום כותב, כנראה שזה משום כותב. בכל אופן, החתם סופר בתשובה הזאת שרונן הפנה אותי אליו, בעצם מדבר על בן אדם שבא ומשאיר את החנות פתוחה. קודם כל, החתם סופר אומר שהוא עובר על איסור דאורייתא, כי כתוב בתורה שבתון, זיכרון, תורה. ומסביר הרמב"ן שנצטווינו מן התורה להיות לנו מנוחה ביום טוב, אפילו מדברים שאינם מלאכה, לא שיתרח כל היום למדוד התפועה ולשקול הפירות והמתנות, יהיו עומסים על החמורים ואף יעין ודאבנים וצבא וכו' וכו'. במילים אחרות, מה פירוש המילה שבתון בתורה? אומר הרמב"ן, שבתון זה לא אומר שאתה בעצם לא עושה מלאכות, זה כבר אמרנו, לא תעשה כל מלאכה או כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה הכוונה במילה שבתון?
אתה מקיים שביתה.
שביתה, מה זה שביתה? שביתה מדברים שאינם מלאכה. נו, מה הדוגמה המובהקת? אדם משאיר את החנות שלו פתוחה. אדם לא עובד בשבת, הוא מקיים שבתון. אדם עובד בשבת, זה לא שבתון. מה גם שהחתם סופר אומר שבמקרה הזה נחמיה, כאשר הוא מזהיר את העם נגד חילול שבת בספר עזרא ונחמיה, נחמיה בא ובעצם הוכיח אותם על מה? דווקא על מקח וממכר. אבל אומר החתם סופר משפט מפתח בו שרציתי להראות לכם. האומנם נמצא בדברי חכמי התלמוד מקח וממכר בשבת אסור מדרבנן, אבל הקובע מקח וממכר ופותח חנותו בשבת וסוחר ומשכיר, הרי הוא מחלל שבת בפרהסיה. זאת אומרת החתם סופר, במילים אחרות, אולי במקרה הייחודי הזה רונן, אני לא יודע, קראתי את כל התשובה ולא ראיתי אם הוא רק אומר על המקרה הזה או בכלל, אבל בין השורות אני מבין שהוא אומר, וככה יוצא מסוף התשובה, שהרי הוא מפורש ומובדל מעדת ישראל ואין לו דת כלל, הוא פסול לעדות ולשבועה ולכל דבר, לא רק במקח וממכר כי זה מוזכר בספר נחמיה, אלא בכלל, הבן אדם לא מקיים מצוות מדרבנן, אזי הוא מחלל שבת בפרהסיה.
אם הוא עושה את זה בקביעות.
כן, בקביעות. כמו הבן אדם במטוס. אז בעצם לפי החתם סופר ולפי הבאר היטב, הבן אדם במטוס הוא מחלל שבת בפרהסיה, לעומת הפרי חדש שאומר, זה אתה לא יכול להגיד. כי הוא עובר, הוא בעצם שומר על איסורים חמורים, ולא על מה שאנחנו קוראים איסורים קלים, כמו איסורי דרבנן. יש לנו במקורות עוד מקרה שבה יש התייחסות לנושא הזה. בהלכות תפילין, פוסק השולחן ערוך, תפילין שכתבן כל מיני אנשים פסולים, ביניהם מומר לעבודת אלילים, פסולים, משום דכתיב וכתבתם, כל שאינו בקשירה או אינו מאמין בה, אינו בכתיבה. כתוב במסכת גיטין שהיחיד שיכול לכתוב גט זה אדם שהוא מכלל גיטין, דהיינו אדם שהוא בעצם מחויב או מרגיש את עצמו מחויב לגיטין, לכן גוי לא יכול לכתוב גט כי הוא לא בתורת גיטין וקידושין וכו'. השולחן ערוך פה קצת מרחיב את היריעה ואומר שזה לא רק נכון לגבי בן אדם שממש לא חייב, אלא גם בן אדם שלא מרגיש מחויב. דהיינו, כל שאינו בקשירה, הוא לא חייב בתפילין, או אינו מאמין בה, דהיינו, חייב אבל לא אכפת לו, או לא מאמין שאכפת לו, או לא מאמין שיהיה אכפת לו, אינו בכתיבה. אומר המשנה ברורה על דברי השולחן ערוך, והוא הדין אם הוא מומר לחלל שבת בפרהסיה. אז אם יש לך מומר לחלל שבת בפרהסיה, כמו שאמרנו, הוא מומר לכל התורה כולה, הוא לא יכול לכתוב טוב תפילין. וכתב בפרי מגדים, תאפילו הוא מומר לחלל שבת בפרהסיה באיסור דרבנן, כגון מוקצה והוצאה לכרמלית, יש להחמיר על כל פנים לכתחילה שלא להניחו, לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ואפילו דבדיעבד צריך יהיו. אז הוא אומר המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, שבעצם אדם שמחלל שבת מדרבנן, מה דינו? הוא מומר בכל התורה כולה. אבל אנחנו רואים שהוא אומר אפילו בדיעבד צריך עיון, כנראה שיש דעות אחרות. אז אני רוצה לשאול בצורה מאוד למדנית ופשוטה, מה בעצם המחלוקת הוא? יש לנו אנשים שאומרים שאם אתה עובר על איסור דרבנן בשבת זה כמו איסור דאורייתא, ויש אנשים שאומרים לא, אפשר להבדיל ביניהם. נו, מה המחלוקת בדיוק? לדעתי המחלוקת חוזרת לעצם יסודה של תורה שבעל פה. אומר הרמב״ם, בוא נשאל את זה אחרת, ניצן, למה אתה התפללת ערבית הערב? מצווה מדרבנן. כי ציוו חכמים. אוקיי. מי אמר לך שאתה חייב להקשיב להם?
התורה.
איפה התורה אומרת את זה?
זה לא ברור.
התורה לא אומרת את זה. מעניין. אוקיי.
זה לא ברור.
הרמב"ן מסכים איתך. נו, מה אתה אומר?
כתוב, שמדברים על... על הבית משפט.
יפה.
לא יסורו
ירוך.
יפה.
לא יסורו ירוך.
זה מה נשאיר, נגיד שאתם חולקים. שנייה. אתה אומר לא כתוב, אתה אומר כתוב.
לא, אני מסכים.
איך הם מסכימים שכתוב בתורה, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. זה כולנו מסכימים. מה שאתם לא מסכימים, זה בעצם על מי מדובר. שם מדובר על בית דין הגדול, דהיינו הסנהדרין. אומר הרמב״ם בעניין המצוות, כן? סיכום עניין המצוות, אחרי שהוא גומר את כל 613 מצוות, כן? ודכה הרמב״ם באותו יום עשה סיום חבל על הזמן, הוא גמר בעצם למנות 613 מצוות, הוא כותב אלו הם 613 מצוות שנאמרו לו למשה בסיני. ואז הוא אומר, גמרתי, כתבתי את הכל, את הפירושים של חז"ל, הכל פה, הכל במניין. ואז הוא מוסיף, ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה, נר חנוכה, תענית תשעה באב, ידיים ועירובים. ויש לכל מצוות מאלו פירושים ותקתוקים, והכל יתבהר בחיבוץ. כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים אנו לקבלם ולשמרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר. אז שוב, למה התפללתם ערבית? טוב, ערבית זה לא דוגמה טובה. למה התפללנו מנחה? ציוו חכמים. מי אמר שאני חייב להקשיב להם? אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא. איפה הוא אמר? פרשת שופטים, לא תסו מן הדבר שגיד לך למין השמאל. אומר הרמב״ם, זה כולל גם מצוות מדרבנן שבאו אחר כך. לא רק מה שהסנהדרין מסביר במצוות מדאורייתא, אם הם מוסיפים מצוות כמו מקרא מגילה, אנחנו חייבים להקשיב, כי כתוב לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. הרמב״ם מרחיק לכת ואומר עוד דבר בנושא הזה בהלכות ממרים. הלכות ממרים מדבר על מה? לא על מומרים, אלא על מי? על זקן ממרה. מה הדין של זקן ממרה? אתה נתמנית לסנהדרין, נתמנית לסנהדרין כבוד גדול, אתה יושב שם בסנהדרין וכולם חשבו א' ואתה במיעוט חושב ב', עשו הצבעה, הפסדת בהצבעה. במקום לקבל את ההכרעה הדמוקרטית, מה עשית? הלכת ועשית על פי הבנתך. מה הדין שלך? והאיש אשר יעשה וזדון, הבאתי שמו אל השופט, האומר לשרת שם, נו, ומת האיש ההוא, וביאתה הרע מקרבך. במילים אחרות, מה דינו של זקן ממרה? מיטה. אז הרמב"ם אומר, במחות ממרים, מי זה זקן ממרה? כדי שיגיד לנו מי זה זקן ממרה, הוא חייב להגיד לנו איך עבד הסנהדרין. כדי להבין איך עבד הסנהדרין, הוא חייב להגדיר מה זה תורה שבעל פה, ובמילים אלו, מה זה מצווה מדרבנן, מה זה מצווה מדאורייתא. תראו את הדוגמה. זה שחלק על בית דין הגדול בדבר שחייבים על זדונו כרת ושקיקתו חטאת, אוקיי? על המצוות האלו מת הזקן ממרה. מה הדבר שזדונו כרת ושקיקתו חטאת? תביאו דוגמה. נו, דוגמה פשוטה. אתה עושה בזדון כרת, עושה בשקגה חטאת. נו? נאכול ביום כיפור. מה עוד? כן? קורבן פסח, אי הקרבת קורבן פסח. אין חטא, צודק, לא דוגמה טובה. לאכול ביום כיפור. נו, מה עוד? לאכול חמץ בפסח. אוקיי? כל הדוגמאות האלו, אם יש סכן ממרא שחלק על הביתין בפירוש, לא יודע מה, חייב את הדברים האלו. הוא חייב מיטה, ואז הוא אומר, וכן אם חלק עליהם בגזרה מן הגזרות שגזרו בדבר שיש בשביל חטאת ותנות הרת, כגון שהתיר החמץ ביום 14 בשעה שישית, או אסור בהנאה בשעה חמישית, הרי זה חייב מיטה וכן כל כיוצא בזה. רבותיי, איסור הנאה בשעה חמישית בערב פסח, זה מדאורייתא או מדרבנן?
אין
להם
שהוא מחמיר.
כן.
זה לא אסור בהנאה בשעה חמישית,
כן, נכון, אבל לפי החומרה של הרמב״ם, לפי התורה, מדאורייתא משעה שישית אסור בהנאה, אסור באכילה, משעה...
אחרי שעה שישית.
מחצות. אוקיי? חכמים פחדו משום יום המעונן שהשעונים שלנו לא יהיו מכוונים, הם הקדימו את זה שעה, לשעה חמישית. במילים אחרות, מה הרמב״ם עושה פה? הוא משווה לגמרי בין איסור חמץ בשעה חמישית לאיסור חמץ בשעה שישית. הוא משווה לגמרי בין מצווה מדאורייתא למצווה מדרבנן. מי חולק עליו? במקרה שלנו ניצן, בשם הרמב״ם. בא ניצן ואומר, עם כל הכבוד, אני לא חייב להקשיב לחכמים, כי הקדוש ברוך הוא אמר בתורה. לא כתוב בשום מקום בתורה שצריך להקשיב לחכמים. הוא בעצם חולק על הרמב״ם נחרצות, בהשגות שלו לספר המצוות, זה ההשגה הראשונה שלו, ואפשר בעצם לסכם את כל התשובה, השאלות שלו, לשאלה אחת. הרמב״ם, אם אתה צודק שכל המצוות מדרבנן, הקדוש ברוך הוא ציווה לקיים אותם, אז למה אנחנו אומרים ספק דרבנן? נו, תגמרו את המשפט, ספק דרבנן וכולה. מה היה צריכים להגיד? זה לא ספק דרבנן, זה בעצם ספק מדאורייתא. מה זה מדאורייתא? הקדוש ברוך הוא אמר, לא תסור. אז אם לא תסור כולל גם את מקרא מגילה ותענית אישה באב, אז לפי זה, איך אנחנו אומרים ספק דרבנן וכולה?
לא, זה נגיד מאוד פשוט, שברגע שנתן את האפשרות לרבנן להחמיר דברים, אז יש להם את האפשרות גם שהם לא...
זה התשובה כנראה לרמב״ם, אבל דרך אגב, הרמב״ם מזכיר את התשובה הזאת, ואני חושב שהוא מתחיל במילים, ואל תום ואל יאמר בן אדם את התשובה שלך. אז זה מעניין. וכנראה זה התשובה לרמב״ם, אבל אני אומר, זה מעניין שהוא אומר, ואל תגיד לי שהרבנן גזרו והם גזרו, איזה מין דבר זה. הוא בעצם בא ואומר, רק נקרא משפט אחד, רואי לפי הדעה הזאת להחמיר מאוד בדברי סופרים שכולם תורה הם, אין ביניהם שום הפרש, ואין בתורה דבר חמור יותר מן השפות של הדבריהם. במילים אחרות, איך זה יכול להיות שזה כלול במצווה לא תעשו? אוקיי? לא נתעסק עכשיו לדעת הרמב״ם למה אתה חייב להקשיב לחכמים. אולי פעם נקדיש שיעור לנושא הזה. כן, לדעת הרמב״ם זה מאוד פשוט, כתוב בתורה. לדעת הרמב״ם בכלל לא פשוט. אם תרצו פעם, תזכירו לי, נעביר שיעור לפי הרמב״ם, למה חייבים להתפלל מנחה. אבל אין ספק שהרמב״ם והרמב״ן חולקים. הרמב״ן בוודאי לא יגדיר חמץ בשעה חמישית או בשעה רביעית כדבר שזקן ממרא מת עליו, כי זה לא איסור מדאורייתא. אוקיי? בא הרב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, יש לו קונטרס שנקרא קונטרס דברי סופרים, שבה הוא מנסה להבין איך תורה שבעל פה בעצם עובד. והוא אומר בשם רב חיים מבריסק את החילוק הבא. מה בעצם המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן? לדעת רב חיים המחלוקת היא פשוטה. לדעת הרמב״ם, ברגע שחכמים תקנו משהו, זה נהפך לחלק מאותם הלכות. לדוגמה, אם חכמים תקנו מוקצה, מעתה והלאה מוקצה נמצא חלק מלכות שבת, חלק מקיומו של יום השבת זה מוקצה מעתה והלאה. לכן אומר הרמב״ם, אם חכמים תקנו שאסור לאכול חמץ בשעה רביעית, זה אומר שאם אתה אוכל בשעה רביעית אתה עובר על מה? על איסור חמץ. זה נהפך לחלק מאיסור חמץ. תקנו לעצמכם לפי הרמב״ם. יש לנו ספר, נגיד במקרה של הרמב״ם, נגיד שהיה שולחן ערוך והיה שם הלכות חמץ עד למשה רבינו, היינו משאירים כמה דפים ריקים. כל פעם שחכמים תקנו הוספת עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה ומילאת את הדפים. ועכשיו הלכות חמץ זה יותר מרובה, יותר גדול, ובעצם אין בעיה, הכל כלול בלא פסול. לעומת זאת, לדעת הרמב״ן, מה קורה אם אתה עובר על איסור דרבנן? אתה לא, נגיד אם אתה אוכל חמץ בשעה רביעית, אתה מזיז מוקצה, מטלטל מוקצה בשבת, מה יגיד הרמב״ם? אומר רבי אלחנן וסרמן בשם רב חיים את הדבר הבא, ואני מת על המשפט הזה. הוא אומר שלרמב״ם, לרמב״ן זה לא איסור חמץ. תנהי נעמיד שנצווינה בסנאה לשמוע דברי חכמים ועבר דברים עובר הציווי הזה, אבל אין בהם מצד עצמן. ולדוגמה, שבות את דבריהן, אין בהם מדאורייתא איסור שבת כלל. וכן שניות להראיות מדאורייתא אינם אסורי ביה. במינים אחרות, אם הרמב"ן היה כותב את השולחן ערוך, הוא היה אומר הלכות שבת, רק את המצוות מדאורייתא. ואז בסוף הוא היה משאיר מקום, והיה אומר מצוות מדרבנן. ואם אתה, ושם היה שם מוקצה, לאכול חמץ בשעה רביעית, ליטול לולב כל הששת ימים האחרונים של סוכות, וכל המצוות מדרבנן שיש לנו. לדעתו זה לא נהפך לחלק מאיסורי חמץ או שבת, זה עדיין בקטגוריה כשלעצמה. איך נקרא לקטגוריה הזאת? לשמוע לדברי חכמים, מסיבה לא ידועה הערב, אבל בכל זאת לשמוע לדברי חכמים. אז בעצם יש לנו מחלוקת מאוד יפה בין הרמב"ן לרמב"ם, שבעצם לדעת הרמב"ן, אם אתה עובר על איסור חכמים, מה האיסור שעברת? איסור חכמים. לדעת הרמב"ם, כל מקרה לגופו. יפה. ובעצם אולי יסביר את המחלוקת בין כל מה שראינו. אם עברת על איסור דרבנן בשבת לדעת הרמב"ם, אתה מומר לכל התורה כולה. לדעת הרמב"ן, לא, אתה אולי לא שומע לדברי חכמים, קראת לו כבר אפיקורס, יכול להיות שהוא אפיקורס, לא יודע, אבל בוודאי אתה לא נקרא מחלל שבת. איסור דרבנן לא יכול להיות חלק מאיסורי שבת. זקן ממרא לא מת על מצווה מדרבנן. וזה לדעתי הסבר המחלוקת בין כל מה שראינו. גם לגבי כתיבת תפילין, אם אתה מגדיר מומר כאדם, מומר מדרבנן, כאדם שבעצם מחלל שבת מדאורייתא, זה לא יכול לכתוב תפילין. אבל אם אתה מגדיר אותו כאדם שעובר על איסור חכמים בלבד, ולא כמחלל שבת, הוא לא בקטגוריה הזאת של חילול שבת, כי בעצם הוא לא עבר על איסורי שבת, הוא רק עבר על דברי חכמים. אז במקרה הזה אתה לא חייב להגיד שהוא מומר. יש איזה עוד נפקא מינה שלא בכך גדף, רק נגיד את זה עכשיו. מה קורה אם אתה עובר על מצווה מדרבנן בשוגג? מה זאת אומרת בשוגג? לא ידעת שזה אסור, אתה חייב לעשות תשובה? עזוב קורבן חטאת, אתה חייב לעשות תשובה? זה מחלוקת בין לא זוכר, אני חושב הנתיבות, המשך חוכמה והנתיבות מצב אחד, ולא זוכר, והרב אלחנן וסרמן נראה לי מצד שני, לא זוכר. אבל בעצם מחלוקת אחרונים, הנתיבות אומר שאתה לא חייב להביא שום קורבן ושום תשובה. למה? מה זה איסוד הרבנן? אם אתה עובר על איסוד הרבנן, אתה מורד נגד החכמים. פעם ראית בן אדם שמורד בטעות? בטעות הלכתי להפגנה, בטעות קיללתי את המלך, בטעות לא הקשבתי למלך, מורד במלכות בטעות, אין דבר כזה.
אז לא מורד, אתה לא מורד.
זהו, אז הוא אומר, אם אתה עובר על איסור דאורייתא, עברת על איסור מהתורה. אם אתה עובר על איסור מדרבנן, אתה עובר על איסור מחכמים. מה האיסור? שורש האיסור לדעת הנתיבות, אתה מורד נגד דעת החכמים. זה האיסור. אבל אם אתה עושה את זה בשוגג, אז מה? למה?
אם אתה אומר שזה מרידה, אז זה לא, אבל אם זה לא מרידה,
אתה לא יכול למרוד בשוגג. אז נראה לי, מי שחולק בדיוק אומר אותו דבר, שמי שאומר כמו הרמב״ם שזה ממש חלק מאיסורים של התורה, אז כמו שבאיסורי שבת מדאורייתא אתה חייב להביא קורבן חטאת ולעשות תשובה, כמו כן באיסורים דרבנן. לעומת זאת, אם אתה בא ואומר שזה לא נהפך לחלק מאיסורי שבת, זה עדיין בקטגוריה כשלעצמה, אז אני יכול להבין שאתה לא חייב לעשות תשובה אם עשית את זה בטעות. לסיכום רבותיי, בהחלט יש התייחסות בהלכה למומר מדרבנן, ראינו מחלוקת וניסינו לקשור את זה למחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי מה שורש איסורי דרבנן, האם זה ממש כמו איסורי דאורייתא או שמה זה בקטגוריה בפני עצמה. אם זה בקטגוריה בפני עצמה, אז ודאי אותו בן אדם שישב לידי במטוס הוא לא מומר לכל התורה כולה, כי הוא לא עבר על איסורי שבת, הוא עבר על איסורי דרבנן, קטגוריה אחרת. לעומת זאת, אם אתה אומר שהוא ממש איסורי דרבנן נהפכים לאיסורי דאורייתא במרכאות, אז הוא עבר, הוא מומר לכל התורה כולה. אתם רוצים לשמוע את סוף הסיפור? מה באמת דעתי ההלכתית על בן אדם? אני חושב שהבן אדם מעורער בנפשו, חבל על הזמן. איזה מין דבר זה? לא באמת, איזה מין דבר זה? הוא בא בשבת, לוקח את המוקסה ככה, מזיז את זה ככה. כנראה שהבן אדם הזה הוא לא לגמרי, איך אומרים, עם הראש על הכתפיים, עם הרגליים על הקרקע לגמרי. ואני חושב שהוא מסכן. ואם הוא מסכן, אני בהחלט חושב שהוא לא מומר לכל התורה כולה, כי הוא פשוט משוגע. ומשוגע אי אפשר להגביר אותו, כי מומר לכל התורה כולה. ואני אמרתי לו בסוף הטיסה, אתה יודע, ביידיש יש ביטוי, קונצמאכר. דהיינו, אדם שיודע לעשות קונצים, והוא תחמן, והוא חי על התחמנות שלו. ונראה לי שאתה בדיוק דומה לזה. זאת אומרת, כן, 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 זה אני. זה, אני תחמן, אין ספק. אני מוזר קצת ואני תחמן. אז אם זה המצב, אני לא חושב שהוא מומר לכל התורה כולה. למרות כל הלמדנות הערב, הבן אדם הספציפי הזה שישב לידי, אני לא חושב שהוא מומר לחלי שבת בפרסיה, גם שהוא גדל בבית עתי, נראה לי שעל ידי כל מיני דברים שאפשר לעזור לו, בהחלט הוא יכול לחזור לאיתן היהדות בעבותות של אהבה. כרגע הוא עובר איזה משהו, ובעזרת השם הוא עוד יחזור.